אחד מעמוד השקפיו. פרק שלישי. אבל המקרה הנעל שקרה לי. עמוד רשקביו. קצת אנחנו, דילגתי קצת. יש שם קצת הריחות דברים.
איזה פסקה?
אבל המקרה שקרה לי. פרק שלישי, פסקה...
איזה פסקה?
נון א'.
איך?
נון א'. אבל המקרה שקרה לי. מה קרה לו? הוא הלך לדבר באחד הבתי כנסת, ובגלל שהוא תמך בארץ ישראל, אז לא נתנו לו בהתחלה. כן, התחלנו לדבר בזה. לא חדש הוא, כי כן קרה עוד גם לקדמוננו, שנתנו נפשם על חיבת הארץ. זאת אומרת, זה דרך העולם שכשאשר תמיד חמים משבחים את ארץ ישראל, אז יוצאים להם מתנגדים. מתנגדים. ולא מתנגדים מן הגויים, אלא מתוכנו, ולא רק מתוכנו, אלא הרבנים מתנגדים למי שמשבח את ארץ ישראל. פוק חזי. מה הפירוש? צא ותראה. מה שכתב. השתבח שמו לאז. אתם בירחתם כבר, נכון?
כן.
יופי. מה שכתב רבנו בעל כפתור ופרח, שהיה מבעלי התוספות ומתלמידי בעלי התוספות הקודמים, וחי בזמן הרשב"א והראש. בעל ספר כפתור ופרח, איך קראו לו? רבי אשתוראי הפרחי. רבי אשתוראי הפרחי, אחד מן הראשונים, והוא כתב, הוא כתב ספר שלם על ארץ ישראל. מצוות התלויות בארץ, גבולות הארץ, שהיום מאוד מסתמכים עליו. ספר, הוא השקיע בו כמעט 30 שנה. יעקב, אנחנו מפריעים לך?
לא.
אה, נחילה, לא ראיתי שאתה לומד פה. טוב. הבן יעקב, תורג'מן, מי שלא מכיר. אחד הבוגרים של הישיבה. מהשיעור של הרב אריאל דן, נכון? זה שיעור, נכון? לא? אחר?
אחר,
כן. אני הכל מתבלבל לי. אתה עם חורי וקלין, כן. זה גם איתך כמו. אז הוא חי בזמן הרשב"א והראש, ונתן נפשו על חיבת ארץ ישראל וישובה, ועבד בזה 27 שנה, כמו שכתב בפרק י"א בזה הלשון. אין, הייתי 22 שנים בגליל דורש וחוקר, ועוד 5 שנים בשאר ארצות השבטים. לא מנעתי עצמי שעה אחת מרגל את הארץ, ברוך האוזר. 27 שנה מטייל בארץ. עובר ממקום למקום ומברר את הגבולות של ארץ ישראל. איפה הגבולות ואיפה זה? עבודה יסודית, 27 שנה, מה אתם רואים? לא, כי יש כאלה לפעמים לומדים בדפתים, עוד להאריך חצי שנה בישיבה, מה זה הרבה זמן, מה זה, מה אני אעשה בחיים. פה 27 שנה הוא יושב בישיבת ארץ ישראל וכותב ספר.
אנחנו נעשה 28.
ישיבה. 27 שנים. ספר כפתור ופרח. זה גם, פעם שאלו אותי על גבולות הארץ, אחד הסוגיות הכי מסובכות. אתם רואים, הוא מתמסר לזה, רק לזה, ולוקח לו 27 שנה לכתוב את הספר. אחד הסוגיות הסבוכות, איפה גבולות ארץ ישראל. ושל כל שבט ושבט. טוב, עד כאן לשונו. והוא כתב בהקדמת ספרו בזה הלשון. ולא אתן הלב מי שיבקש טוענה, או עבר עליו רוח קינה, תמה אני אם מזה הדור נמלט, אם בפרסום והודעה, אם בסתר או בלט, עד כאן לשונו. הרי שהיו נמצאים גם אז, מדברים על תקופה של הרשב"א והראש, לפני 700-750 שנה, תקופת הראשונים, היו תלמידי חכמים שמתעקשים ומתנגדים בפרסום והודעה ובסתר ובלט, נגד הרעיון הקדוש והנשגב הזה של ישיבת ארץ ישראל. ונגד מי שחיבר וכותב דבר בזה העניין, יהיה מחבר גם גדול שבגדולים כמו רבנו בעל כפתור ופרח. לא משנה כמה אתה גדול, אתה מדבר בעד ארץ ישראל, יצאו לך מתנגדים. ככה זה היה במשך כל הדורות. ואין שם כפתור ופרח פרק ז', בדברו על בית שאן. מכירים בית שאן? יפה. שקרא תגר וכתב בזה לשון. היום נמצאים פה עמנו אנשים מקרוב באו, מוחזקים בידועים, מוחזקים בתור אנשים חכמים, מניעים לב נשים ועמי הארץ לשבת שם. אל תלכו לגור בבית שאן. למה? ואומרים להם שאינה ארץ ישראל. במוחלט, אל החוץ לארץ. עד כאן לשונו. אז יהודים שאומרים לא לגור בבית שאן, כי זה לא ארץ ישראל. בית שאן זה נמצא בצד הצפון-מזרחי של ארץ ישראל. ולפי שתתם זה לא חלק מארץ ישראל. אבל זה ודאי טעות מוחלטת, כמו שהוא כותב בזה. אז איך יכול להיות אנשים שיוצאים נגד זה? הרי שקרא תיגר על שמפריעים אותו מעבודתו לחבב הארץ בעיני ההמון, והם עמדו לו לשטן להסניא את הארץ בעיניהם. איפה מוזכר בית שאן בתנ"ך? גם כתוב בית שאן ובנותיה, אבל בתור סיפור, בית שאן בספר שמואל. יכול להיות שצריך לעשות פה חידון תנ"ך, לא רק חידון חנוכה. ככה לעודד את האנשים ללמוד תנ"ך. נכתיר חידון תנ"ך, התנ"ך העולמי, הישיבתי. נו, טוב, ניתן לכם רמז. חומת בית שאן. איפה זה כתוב? את מי תלו על חומת בית שאן? את שאול. הפלישתים שהרגו את שאול, אז הם לקחו את ראשו והסתובבו איתו בכל ארץ פלישתים, אבל את הגופה שלו הם תלו על חומת בית שאן, להשפיל אותו. אחר כך באו והורידו אותו. יבש גלעד, אנשי יבש גלעד, קברו אותו, הכירו לו טובה. מה?
איך יודעים שזהו?
איך יודעים שמה? מי שהוריד אותו? הייתה גופה אחת. עם ישראל הפסיד במלחמה. הרגו את כולם, לקחו את שאול, ערפו את ראשו, ואת הגופה שלו תלו על חומת בית שאן. לא היו שם עוד גופות.
בית שאן? כן.
בית שאן שלו. לא. אבל המלחמה הייתה של פלישתים, ואתה מכיר את הסיפור, נכון? המלחמה הייתה, ששאול נהרג, סוף ספר שמואל א', ואז שמואל ב', דוד מקונן את הקינה לשאול. המלחמה הייתה, פלישתים באו מהדרום, מאזור הזה של גת, אשקלון, אשדוד, והם הגיעו עד גלעד, עד הרי גלעד. ואז דוד המלך מקלל את הרי גלעד. הוא אומר להם, הרי גלעד על טל ועל מטר, לא ירד עליכם גשם, איך אתם הסכמתם ששאול יהרג עליכם? ולכן גם היום, עד היום רואים שהמורדות המזרחיים של הרי הגלעד הם ריקים. אין עליהם עצים, אין עליהם כלום, לא צומח להם שום דבר. יבשים. טוב, אז ודאי שבית שאן זה חלק מארץ ישראל. אבל הנקודה פה שתמיד מתנגדים, גם על הרב קוק התנגדו וכולי, כל מי שמדבר בעד ארץ ישראל.
למה?
בגלל הקליפות. ככה הוא אומר, מה זאת אומרת? כל דבר גדול, יש כנגדו צללים גדולים. נכון? ככל שיש אור יותר חזק, הצל שלך יותר חזק. יותר שחור. אז אם אתה רוצה לדעת משהו גדול, תראה שיש לו הרבה מתנגדים. הרב קוק כותב את זה על איך אתה יודע מה המשימות העיקריות של הדור, תראה על מה יש הכי הרבה מלחמה. הרבה שנים ראינו שיש על ארץ ישראל. על זה היו הפגנות, על זה מריבות, מלחמות עם הגויים על ארץ ישראל. זו הנקודה. היום רואים שזה כבר לא, גם בתוכנו, בתוך עם ישראל פנימה, לא, אין ויכוחים סוערים על גבולות הארץ. יש, לא. יש יותר ויכוחים סוערים על האופי והציוויון של האומה. כן? האם יהיו בנות ביחידות לוחמות או לא יהיו? זה מה שהכי חשוב. וכל מיני חוקים נגד הדת, זה עיקר, תדע לך ששם זה הסוגיה המרכזית שלנו, הקודש באומה. ואותו דבר גם פה, במשך כל הדורות, כשאתה רואה שהם מתנגדים מאוד לכל מי שמדבר על ארץ ישראל, סימן שזה משהו עם אור גדול. עוד דוגמה לזה, וכן מצאתי בהקדמה לקונטרס מצוות ישיבת ארץ ישראל, הגאון הגדול מורנו הרב יונה דוב בלומברג מדווינס. שהבטיב לעיל, שנתפס בשנת תרנך, לפני 130 שנה, בווילנה בהסכמת גדולי דורו, שהיה בעל בית, סוחר יער, ועשה ספרו הנפלא ענה לשם שמיים, לא כדי להרוויח כסף, וכתב שם וזה לשונו. ציירתי לי בדמיוני, שהרעיון הזה הקדוש, מוסכם מכל צד, ואין מי מכל אחי בית ישראל שיחשוב אחרת על ישיבת ארץ ישראל, ולתימוני, ככה הוא כותב, ראיתי כי לא כמחשבותיי כן, כי הרבה מאחינו אינם רחוקים מאוד מזה, מלעלות לארץ. ורבים עוד אשר יריבו עוז בנפשם, להרחיב פה ולשון, ולדבר את אשר אין לעלות על הכתב. שמה הם אומרים? נגד ישיבת ארץ ישראל. זאת אומרת, מה לנו ללכת רחוק אם בימי משה רבנו, כשהוא שולח מרגלים, כדי להיכנס לארץ ישראל וכדי לטור ולראות מאיפה להיכנס, 10 מגדולי ישראל יוצאים ומדברים 10 על ארץ ישראל. אז אם אז גדולי ישראל דיברו ככה על ארץ ישראל, מה נאמר אנחנו? שזה פלא, נשיאים. וגם רואים מה היה עונשם. מה היה עונשם בדבר הזה. והיה עונשם של כל עם ישראל, בזה שביזו את הארץ. ורבים עוד אשר יריבו עוז ונפשם להרחיב פה, כי עד כי לא אחת קרה לי להיפגש בוויכוחי דברים עם מרחיבי פה ולשון אלה, אשר לא יוסרו בדברים של טעם. אנחנו בעמוד ראש כף זין. כי אם בשבט פה בגערת מדון. וכן כתב עוד שם, כי לא אחת הביאה לו יד המקרה בהיפגשו בדברים אלה, עם אלה אשר השם ברחם באושר וחוכמה, ושמע שריקת צפתותיהם העושה שרטת בנפש האיש הנלבד, עד כי יצא מגדר חוק הסבלנות, וגם מצב בריאותו סבל הרבה מזה, והביא משם איתן עד אליהו, כי רעה זו הייתה בימי מלכי ישראל, שהפחות נתן עיניו במי שגדול ממנו, ואמר לו, אף על פי שאתה אומר כהלכה, ואני אומר שלא כהלכה, יעברו דבריך והתקיימו דבריי, אפילו כל העולם כולו יחרב. עד כאן הלשון, לשון נתן עד אליהו. שמה? מה אומר נתן עד אליהו? שמה היה בתקופת המלכים? אפילו אדם קטן אומר לגדול, אני יודע שהלכה כמותך, אבל אתה תראה, הדברים שלי התקיימו, ולא הדברים שלך. זה דבר אומר פה. מסרתי את נפשי לכתוב ספר על מעלת ארץ ישראל, ואנשים קטנים שלא מבינים בזה, מדברים נגדי סרה. וכתב שם, כי מקרים כאלו פגשו אותו בדרכו על דרך חיבת הקודש, והייתה לו פגיעה עזה של תוגה ומאות רוח תמיד, ולפעמים הסבו לו גם כעס ומחורים, רוח כאה ודברי נפש להם שם. וגם ממה שכתב הגאון. ראשי תיבות. ראש. נכון. יש לכם אתם זה.
ראש,
נכון. לפני זה. ראש של כל בני הגולה. מקוטנה. בהסכמתו להגאון רבי איש הירש קלישר. אז זה רבי ישוע מקוטנה, כנראה, מתכוון. רבי ישוע מקוטנה, ראש של כל בני הגאון. מה הוא אומר? שבא ליפול ליבו ואל ירח מדברי המתנגדים כי לא בהשכל לדברו. יש להכיר כי רבו עליו המתנגדים בזה. הרי הריתיך שאין חדש תחת השמש, ולא עדיף גורלי, מה שעשו לי, מגדולי אלה שקדמוני בזה, והיו גדולים וטובים ממני, ואתה, מה התפלא אם נמצאים בזמננו המדברים עתק עליי בשביל עבודת הקודש? ואף על פי כן לא יניעני כל זה מעבודתי, לדבר על מעלת ארץ ישראל, אחרי אשר מצאתי עזר וסעד מרבותינו הקדמונים והאחרונים אשר הבאתי לאל, ותקוותי תאמצני כי ימצאון גם ברי לבב כאלה שיאמרו לפועלי ישר. אז הוא מתפלל שימצאו אנשים שהם נקיי לב, שיגידו לו יישר כוח, תודה רבה, אנחנו נעים מהספר שלך, ואנחנו לומדים אותו כל שבוע במשך שנים, זה תקוותו. אז הנה הוא זכה. לא בחייו, אבל הרבה הרבה שנים אחר כך. והכירו גודל התכלית בזיין שהקליפה גוברת. מה שאמרנו, כל כך להטות גם לב צדיקים, לבטל את הטוב הזה, כמו שהבאתי בתחילת ספרי, בשם המקובל האלוהי מגרידיץ זל. טוב, עכשיו בוא נקרא רק את ההערה, או את חלקה. ועומדים במקלות בדרשה שדרשתי פה בבית הכנסת לינת הצדק, ביארתי מה שאמר דוד המלך עליו שלום בתהילים. עתיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אשכנזים אומרים את זה בתפילה. רוצה. עתיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. אז תחפוש זבחי צדק עולה וקליל, אז יעלו על מזבחך הפרים. וקשה. דאמרו בשבועות, דלקה חשיבות כמה שמיה בקורבנות גדולים, דאחד המרבה ואחד המית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואם כן, מה יקה אמר אז יעלו על מזבחך פרים, שנראה כאילו רוצה לשחט חס וחלילה כביכול בקורבנות גדולים כפרים. למה דוד המלך מתפלל שהקדוש ברוך הוא יבנה את המקדש, ואנחנו נקריב בבית המקדש פרים? מה זה פר? כאילו קורבן, שמן. הרי לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא משנה אם זה קורבן שמן או קטן, נכון? כי מה כתוב? מאיפה לומדים שאחד המרבה ואחד הממית ולבד שיכוון ליבו לשמיים?
שתי תורים.
כי גם בתורים, מי שמביא שתי תורים, מה כתוב? ריח ניחוח להשם. וגם מי שמביא פר, כתוב ריח ניחוח להשם. זאת אומרת, לפני הקדוש ברוך הוא, כל אחד, לפי יכולתו. אז למה דוד המלך צריך להגיד, נביא לך פרים? אבל נראה. בהקדם דברי רבנו הקדוש מלובלין זצ"ל, על הפסוק, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בין בקר לחטאת, שידוע שבעבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים, היה תלוי כל קיום העם ישראלי. אם עבד עבודתו כתקנה בקודש הקודשים, אז היו עולים והצליחו בכל מכל כל. אבל אם חס וחלילה היה בפגם ובפזול, אז הייתה בזה ירידה לשונאי ישראל, הכוונה לעם ישראל. על כן, היה השטן וגד קט דילה של השטן, עורבים לו להפיל במעשה ואיזה פגם של אהרון, והכהן הגדול היה מוכרח לחגור חרב על יריחו ולהגביר חיילים, לנצח את הסיטרא אחרא, שלא יוכלו לגרום לו איזה הישג במעשהו, ולזה הייתה נחוצה לו גבורה גדולה. ידוע שהגיבור שבבהמות והחיות הוא פר בן בקר. נכון? פר. הוא, מי שהיה בקר פעם יודע שלגדל פר ולשלוט בו זה מאוד מסוכן. מאוד חזק. וזה שאמר הכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת. היינו, לחטאת לנצח את החטאת אשר לפתח רובץ. להכשיל את הצדיק בעבודתו. לכן היה אהרון מוכרח לבוא אל הקודש בגבורת פר בן בקר שהוא משל לגבורה גדולה, כדי לנצח את הסיטרא אחרא, לבעל יכשיל אותו. עד כאן. עד כאן. נו. אנחנו ברש כ"ח, באמצע הערה למטה. שורה שישית. עד כאן תורף דבריו. מה זה תורף דבריו? עיקר הדברים שלו.
מה זה לדוחות?
ודפחח. ודברי פי חכם חן. זאת אומרת, למה אהרון, לפני שהוא מגיע לעבוד את שיא העבודה, שזה קודש הקודשים, הוא מביא פר בן בקר? מה, הקדוש ברוך הוא צריך פר בן בקר? לא. כמו שפר זה החיה הכי חזקה מהקורבנות שמביאים לבית המקדש, מקורבנות שמותרים, וזה מראה על הגבורה הגדולה, כן? נגיחה של פר זה כמו שהיוונים היו פעם עושים מלחמות עם דווקא עם פר, שזה הדבר הכי עוצמתי וחזק. ככה גם זה לימוד לאהרון, שכשהוא הולך כשהוא הולך עכשיו להיכנס לקודש הקודשים, זה לא כזה הכל כמו בתמונות של מכון המקדש. הכל כזה יפה ונקי ורומנטי כזה, ומוזיקה קלאסית ברקע. הוא נכנס למלחמה גדולה נגד כל המניעים הזרים והסטרא אחרא וכולי, הוא הולך למלחמה. ולכן כתוב, הירושלמי אומר, איך אומרים לחזן, בוא תעלה חזן?
בוא
לקרב. עלה קרב. יש את זה גם באלונקות, עלה קרב, עלה קרב. עלה קרב, ככה הירושלמי אומר. לא גש, גש זה חלבי כזה, עלה קרב. למה? כי בעצם מה החזן עושה? הוא נלחם נגד כל הכוחות הרעים. יש כוחות רעים שמביאים מחלות, הוא נלחם נגדם. יש כוחות רעים של חטאים, סלח לנו אבינו. יש כוחות רעים שמונים ממנו את העלייה לארץ, להשיב קבץ גלויות. יש כוחות רעים של משפט, של בגץ, שיבה שבתנו כבראשונה. אז זה לא אוכל להגיד כזה, זה להילחם נגד כל הכוחות הרעים, לכן אומרים לו עלי קרב. ככה ירושלמי אומר. לכן אהרון מביא פר, וכבר הבאתי בפנים, שתמיד בעת שהיו אנשים מישראל שנתנו ליבם לעבוד להקמת ציון מאפרה ולבנות את הארץ, הם מצאו התנגדות לזה. תמיד היה התנגדות. בית שני, כשהוא נבנה, עזרא ונחמיה, היו מתנגדים שרצו לעכב, כתב שטנה, אנחנו גם רוצים לבנות איתכם, והם רצו לבטל את העבודה בספר עזרא ונחמיה. את בית שני רצו לבטל, תמיד שבאים לעבוד, אז אומרים לעזרא ונחמיה, גם אנחנו רוצים לבנות. עזרא אמר להם, לא לכם ולנו לבנות את בית המקדש. למה? הוא יודע שהם רוצים לעבוד איתנו בהתחלה, להיכנס, ואחר כך להרוס מבפנים. לכן הוא לא נתן להם תמיד באים אנשים שבאים לעבוד, יש אנשים שבאים להרוס. והרבה עיכובים עמדו להם עליהם דרכם, אבל האדם השלם צריך לאמץ את לבבו. כמו שכתב הגאון מקוטנה, שבא ליפול ליבו ועל ירח מדברי המנגדים, כי לא בהשכל לדברו. ידברו נגדך ויזלזלו במעלת ארץ ישראל והכל, אל ליפול ליבו. ושיעור רק מעשה שטן, כמו שכתב הגאון האלוקים גרידיץ, וזה שאמר דוד המלך עליו שלום. עכשיו הוא חוזר לפסוק. עתיבה ברצונך את ציון, ומה תעשה? תבנה חומות ירושלים. היינו, כשעולה ברצון השם לבנות ציון וירושלים, הוא מעורר בזה את האנשים שיתנו ליבם אל זה, לבנות את ירושלים, ולעומת זה השטן מעמיד מנגדים ועיכובים בזה. אז מה תעשה? אז תחפוץ, היינו, אז הוא חפץ השם זבחי צדק עולה וכליל, היינו, כמו עולה וכליל שהוא כלי, כולה עולה למזבח, כמו כן החוץ, שיתנו אותם האנשים העובדים בשביל בניין הארץ, כל כוחותיהם וכל נפשותיהם, לעבודה זו, ויהיו מסורים לה כל כולם, כמו עולה וקלים. ואז יעלו על מזבחה פרים. רצה לומר שבגבורת פרים יעמידו עצמם לעבודה זו. אז שני דברים, כשאדם פועל למען ציון, שני דברים הוא צריך. אחד, מסירות מוחלטת. שתיים, גבורה. התמדה ברצון. גם גבורה גדולה נגד כל המעכבים לבניין ארץ ישראל. וגם מסירות מוחלטת, כי תמיד יעמדו לזה מנגדים. גם אנשים שהולכים לצבא הרבה פעמים לקרבי, אומרים להם עזבו, סתם מנצלים אתכם, אתם סתם פריירים, והמדינה נותנת לך וכו' וכו'. צריך גם גבורה וגם עבודה כליל להשם, לנצח כל המעכבים וכל המפרים אותם בעבודת הקודש על הזו החשובה בעיני השם כמזבח. עבודת ארץ ישראל חשובה בהשם כמזבח, ואז תיחשם להם עבודתם. אם הם יתנהגו באופן כזה ולא יחלשו ויבינו שהם עושים פה את עבודת השם, תיחשם להם עבודתם כעולה וכליל ודוק. בסדר? אז אנחנו הגענו לנונבט בעזרת השם שבוע הבא.
אז אם באופן גדולים מתנגדים לגדולים,
אז אמרנו שזה... תשאל על המרגלים. איך יכול להיות שהמרגלים התנגדו?
בגלל כל המדרשים, אין לי יחס, כל כך מעטים למרגלים.
כן, אבל זה תמוע, מה? וזה משה רבנו, יצאתם מארץ ישראל, ממצרים כדי לעלות לארץ, ושולחים אתכם רק כדי לראות מאיפה להיכנס. ואתם מוצאים את דיבתה רעה על ארץ שהקדוש ברוך הוא שאמר שהיא טובה? פלפליים. אז זה הנקודה. כשיש אורות גדולים, אז יש גם צללים כנגדם. אחרת אי אפשר להבין את הדבר הזה. אז רק הוא ברור...